כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
במהדורה המרכזית, הלווייתו של הילד נתנאל ואנונו שטבע אתמול בבריכה בחצור הגלילית נדחתה. לאורך כל היום התנהלה המשפחה עם צוות משפטי מול המשטרה שביקשה לנתח את גופת הילד. $32 מיליון, זהו תקציב הקייטנות לילדים החרדים. עכשיו מתנהל מאבק מי ישלוט בתקציב, מי יפעיל את הקייטנות, החינוך העצמאי או ראשי הערים החרדיות. התחקיר שערכנו כאן אתמול על התלונות הרבות של מנהלי מוסדות הפטור והמוסדות המוכרים שאינם רשמיים על בירוקרטיה הזויה במשרד החינוך, נפגש היום חבר הכנסת הרב מאיר פורוש, סגן שר החינוך, עם שר האוצר משה כחלון, ודן עמו בהקמת הוועדות שיסייעו למוסדות כפי שנקבע בהסכמים הקואליציוניים. וגם על המאומה במליאת הכנסת, סביב סגת המשט החדש לרצועת עזה, הימין, השמאל וחברי הכנסת הערבים בתווך. עוד מעט נביא גם את הקולות. המהדורה המרכזית כאן בכל חי, עורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני סגי פרל מוטר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, המהדורה המרכזית, ואנחנו פותחים הערב עם השר לביטחון הפנים גלעד ארדן. ערב טוב לך אדוני.
ערב טוב.
נפתח תחילה בעניינה של ירושלים, הרבה מאוד אלימות מצידם של הערבים במזרח העיר בימים האחרונים, גם סוגיית הר הזיתים, שבוע הבא יש הילולה גדולה של אור החיים בהר הזיתים, איך מתכננת המשטרה לפעול בעניין הזה?
טוב, אני נכנסתי לתפקידי לפני כארבעה שבועות בלבד, והסיור הראשון שקיימתי בשבוע שעבר היה סיור במזרח ירושלים, מאז ביקרתי שוב, וביום שישי הקרוב אני שוב מתכוון לבקר, כי מבחינתי הריבונות שלנו כמדינה היא מתחילה קודם כל מירושלים, ואם אנחנו לא נדע להתמודד עם התופעה הבזויה של חילול קברים, של השלכת בקבוקי תבערה בבירת ישראל, ירי זיקוקים, השלכת אבנים, אז כל הריבונות שלנו על מדינת ישראל תהיה בספק, והגדרתי למשטרת ישראל את זה כמשימה ראשונה במעלה. כבר בחודשים האחרונים, עוד לפני הגעתי, נבנתה תוכנית לחיזוק ירושלים, והובאו מאות שוטרים מכל רחבי הארץ כדי לתגבר את העיר, אבל עכשיו עם מה שקורה ברמדאן, בהחלט יש התגברות של מעשי האלימות, ואנחנו צריכים לחשוב ביחד איך מחזקים את הביטחון האישי בעיר, גם מוסיפים עוד שוטרים, גם אמצעים טכנולוגיים, ואני כבר נפגשתי בנושא גם עם שרת המשפטים איילת שקד, גם עם גלן, שר השיכון, שהמשרד שלו אחראי על האבטחה
במקום.
ואני חושב שהציבור יוכל לראות בחודשים הקרובים שהנושא הוא בסדר עדיפות גבוה מאוד.
אנחנו מדברים גם על חודש הרמדאן, הקלות לפלסטינים בחודש הזה. אתה אומר בעניין הזה כי צריך לאפשר לאוכלוסייה פעם ראשונה אחרי הרבה מאוד שנים הקלות משמעותיות. השאלה אם הם לא מנצלים את זה גם כדי לבצע פיגועים.
תראה, קודם כל הפיגוע שראינו כנגד לוחם מג"ב שגילה גבורה מדהימה וניער את המחבל שתקר אותו מעל גבו והצליח גם לראות בו ולנטרל אותו, לא בוצע על ידי מישהו שהגיע משטחי הרשות הפלסטינית, בוצע על ידי שוהה בלתי חוקי שכבר נמצא בירושלים, צעיר בן 18, ו בעצם ההקלות שעליהם דיברנו ולקחנו איזשהו סיכון מחושב יחד עם גורמי הביטחון השונים, שבק וצהל, דיבר על כך שנשים או גברים מבוגרים יוכלו להגיע משטחי הרשות הפלסטינית ולהתפלל בהר הבית בימי השישי של הרמדאן מבלי לעבור בידוק ביטחוני רגלי ולהעמיד אותם בתור שעות ארוכות, אלא לבצע איזשהו שיתוף פעולה עם המשטרה הפלסטינית, שתבצע את הבידוק באוכלוסייה הזו, שהיא נתפסת כפחות מסוכנת ביטחונית, תבצע את הבידוק בשטחה. אבו מאזן שוב הוכיח ביומיים האחרונים, ואני אומר את זה באחריות מלאה, כי הוא סרב להקלות על האוכלוסייה שלו, שהוא מעדיף לראות את האנשים שלו סובלים בתורים ארוכים, מאשר שישראל תראה טוב אל מול הקהילה הבינלאומית, כי כרגע אבו מאזן מה שמעניין אותו זה רק השחרת פני ישראל ולפעול חד צדדית, ולא לחזור ולנהל מסע ומתן סביב השולחן, וכדאי שכולנו נדע זאת, אני יודע את זה היום בוודאות של 100%.
זה מפתיע לשמוע שעדיין סומכים על המשטרה הפלסטינית.
תראה, בוא, אני לא אתאר כאן את כל הדברים שכוחות הביטחון עושים, אבל לא סומכים רק על המשטרה הפלסטינית. יש עוד אמצעים רבים ומודיעין שמתבצע לפני כן, והשאלה גם לאן הם מגיעים ואיפה הם נמצאים. תניח שכשגורמי הביטחון בישראל מקבלים החלטה, הם לא לוקחים סיכון שיש בו בכדי לסכן את ביטחונם ושלומם של תושבי ירושלים. אבל אפשר לעשות הקלות כדי לנסות ולחיות כאן ביחד, וגם כדי לא לאפשר לאויבינו לנסות תמיד להשחיר את פניה של ישראל. אבל אני חושב שברגע שאנחנו מבינים שאבו מאזן והרשות הפלסטינית לא שונה בעצם ביעדים הסופיים שלה כאן מאשר הארגון החמאס, רק עושה את זה בצורה של טרור ואינטיפאדה מדינית, אז אנחנו צריכים לפעול בדרך אחרת, ולשם כך אני גם מגבש תוכנית למאבק בדלגיטימציה, ולהתחיל באמת לתקוף ולהעביר למגננה את כל אותם ארגונים וגורמים שמנסים לקדם חרמות כנגד מדינת ישראל.
אני רוצה לשאול אותך בעניין אחר, אדוני השר גלעד ארדן, מינוי המפכ"ל הבא, מה הפרופיל שאתה מחפש בסוגיה הזו?
אני אינני מעוניין לפרט מעל גלי היתר מהו הפרופיל של המפכ"ל הבא. כשאני אבחר אותו, אז אני אסביר את ההחלטה שלי לציבור הרחב.
אוקיי, אני רוצה לשאול אותך, אומנם כבר אתה לא שר, השר שאחראי על הרפורמה ברשות השידור, אבל בהחלט אתה מתבטא בעניין הזה. אנחנו רואים פתאום שינוי כיוון מהתוכנית שאתה התוות, הופסקה באמצע כשעזבת את המשרד. מה אתה אומר על מה שקורה שם עכשיו?
מה שאני אומר זה שהרעיון הזה אמור היה להיות על עניין הרשות הפלסטינית ועל עניין ירושלים, ואני, כיוון שאני מכבד את רדיו קול חי ואת המאזינים, אני קיימתי אותו, אבל אני מאחר מאוד לישיבה חשובה, ואני אשמח אם תשחררו אותי כרגע מלהשיב על הנושא החשוב של רשות השידור.
אוקיי, אז אנחנו נאפשר לך להמשיך בדרכך, שר לביטחון הפנים גלעד ארדן, תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב, אני אשמח אבל להתעיין על הנושא הזה בימים הקרובים.
בהחלט, בשמחה, תודה.
תודה רבה, סליחה וערב טוב.
ערב טוב, אוקיי, שר גלעד ארדן יוצא לאיזושהי פגישה, אנחנו בנושא הזה עוד נשוב ונעסוק גם כן, גם בסוגיית רשות השידור, גם בסוגיית ביטחון הפנים בירושלים, ועוד מעט על מה שקורה בכנסת בעקבות המשט החדש לרצועת עזה. פרסומות ואנחנו שווים.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו למאומה במליאת הכנסת, זה לא שערה בקוס מים, זו שערה בים, בלב ים, בעקבות המשט, לא מרמרה אלא המשט החדש ליוון, וחבר הכנסת רטס מתכוון להשתתף במשט הזה. הכנסת מנסה לחוקק חוק שימנע מחברי כנסת יהודים וערבים כאחד לשתף בכלל פעולה עם משטים או עם כל מיני קשרים עם החמאס ורצועת עזה. בעקבות הדיון הזה בכנסת, חברי כנסת שונים עולים למליאת הכנסת לדוכן להגיד את דברם. אחד מהם היה חבר הכנסת ירון מזוז, שאומר לחבר הכנסת הערבים, אנחנו עושים לכם טובה שאתם פה. המשפט הזה הפך את מליאת הכנסת אולי אחד מהדיונים הסוערים שזכורים בשנים האחרונות. חברי כנסת קמים ממקומותיהם, מתעמתים כמעט חילופי ידיים ומעלומות, עד שלבסוף הושלט סדר במליאה. אבל משם הסיפור הזה ממשיך להתקדם עם עוד חברי כנסת שנועמים ומגיבים, ואנחנו מגלים שגם מפלגת המחנה הציוני, המפלגה הגדולה באופוזיציה, לא תומכת בעמדת חברי הכנסת הערבים, והמפלגה הערבית כמובן זוהמת על כך שחברי הכנסת באופוזיציה אינם איתם. אז אנחנו פונים אל חבר הכנסת איציק שמולי, שלום וערב טוב לך.
אהלן, ערב טוב.
ערב טוב. קודם כל, בכלל, מה עמדתכם בסוגיית המשטים?
אנחנו מתנגדים באופן נחרץ וברור נגד הפעולה של המשט, שבשום קנה מידה זה לא פעולה הומניטרית, זה שיש 3.5 קופסאות אקמול פגי תוקף על הספינה, לא הופכת אותה לפעולה שהיא הומניטרית. ואנחנו גם מתנגדים באופן ברור להימצאותו ולנוכחותו של חבר כנסת ישראלי על המשט. אנחנו כן מעוניינים בקידום הנוסחה שאומרת פירוז הרצועה מנשק ובתמורה לשיקום הרצועה, אבל באותה נשימה אנחנו אומרים שפעולות מהסוג הזה הן לא תורמות והן לא מסייעות לקידום העניין.
אנחנו נחזור עוד מעט לדברים שאתה אומר, אבל תחילה לסגה שמתנהלת עם חבר הכנסת הערבים. חבר הכנסת איסאווי פריג' איתנו על הקו, שלום לך.
שלום, שלום לכם.
ערב טוב. תראה, זה טבעי שחברי כנסת, הגם שאתם ביחד באופוזיציה, יש להם דעה שונה, לא על כל דבר האופוזיציה כולה אומרת כן או אומרת לא. אתם לא מצליחים להבין את העניין הזה?
אני נשמע מדבריך, כי גם אתה משתתף ב... המקהילה הזו.
לא, אני רק שואל.
אני שואל מה, אז אתה אומר טבעי. מה זה טבעי? טבעי זה שמכונת ההצתה, ההסתה והרדיפה ממשיכה בשלילת אזרחות, שעושים לכם טובה, שנותנים לכם את אזרחות. מה, איזה טבעי בדברים? על מה אתה מדבר? היום נחצה קו אדום. על מה, איזה טובה עושים לנו אנשי מזוזים וחזנים למיניהם ש... אנחנו נמצאים כאן.
אבל לא מדובר במזוזים וחזנים, מדובר בשמולים ובחימוביצ'ים.
אני מבקש ממך לדייק.
לא ההתבטאויות, לא.
אל תתחיל לתייג לפי מה שבא לך. אנחנו שמענו, הקשבנו ויודעים במה הדברים מדוברים. יש דעה ויש הסתה.
אני מסכים איתך לחלוטין. אתה מדבר על ההסתה, בוא נשים רגע את ההסתה, נחזור אליה עוד מעט, לטענתך, אותה הסתה שקיימת. בוא נדבר רגע על מהות העניין. חבר הכנסת איציק שמולי ואחרים באים ואומרים, אנחנו מתנהלים מול טרור, לא מולכם, לא, יש פה בעיה.
אני מבקש תדייק, גם שאתה מפנה את השאלה, תדייק, בכדי שאני אוכל לענות.
אוקיי, אז בוא, אתה יודע מה, בוא לא נדייק, בוא עזוב. בוא, הנה, חבר הכנסת שמולי איתנו על הקו. לפני 3 דקות הוא אמר כאן משפט. חבר הכנסת שמולי, אני רוצה שתסביר לנו מה ההיגיון לאותה חקיקה שאתה מדבר עליה.
לאיזה מהחקיקות? אני לא...
מה אתה מדבר? כשאתה מדבר על סוגיית האזרחות, מה ההיגיון שעומד מאחורי זה?
סליחה, תראה, יש בלבול. אני התבטאתי, וגם אצלך בתוכנית עכשיו, נגד הפעולה של המשט, ובאותה נשימה אני אומר שאני בעד הנוסחה של שיקום הרצועה בתמורה לפירוזה. אני חושב שמה שהיה... נכון, אני חושב שמה שהיה היום במליאה, ועלה איתן כבל, ואמר את זה בשם הסיעה שלנו, מעל בימת הכנסת, עם כל הגישה הזאת כאילו עושים למישהו טובה שנותנים לו אזרחות, זה דבר שהוא לא נכון, הוא פסול. הוא עונה על ההגדרה שאיסאווי פריג' נוקט בכאן של על גבול ההסתה, ואנחנו בהחלט לא מקבלים את הדברים.
על כך אני בהחלט מסכים, גם בשאלה ששאלתי קודם הייתה בהחלט אידיוק, כי אני הצגתי את הסיפור הזה כחקיקה, אנחנו מדברים על ביטול העניין הזה. אז אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת פריג', כשאנחנו שומעים ביטויים כמו עושים לכם טובה שנותנים לכם להיות כאן, גם ראש הממשלה לאחר כך ואמר את דברו בעניין הזה, והכנסת שערה, זה מעורר הסתה, או שדווקא חבר כנסת ערבי שרוצה להשתתף במשט שנוסע לעזה, הוא זה שמדליק את ההסתה?
אני
אתה מערבב בשר עם חלב.
זה שני דברים שונים.
יש שני דברים שונים, ואפילו, לראשית כל, עולה חבר כנסת, ומעלה דברים שבלתי ניתנים לעיכול במדינה שדמוקרטית נאורה, א', ועולה אחריו ראש ממשלה, במקום שיגנה את הדברים, הוא ממשיך באותו מסע וקורא לחברי כנסת הערבים, אתם צבועים, שאין קשר בין זה, אין קשר בין זה. זה בעצמו מקומם, וזה תמרור אדום לכולנו, לכולנו. ואתה כיהודי הראשון, 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 שזה צריך להיות בעבורך תמרור פרוג'קטור אדום. עכשיו לסוגיית המשט. המשט לא התקיים. אנחנו מדברים על כוונות. ברגע שחבר הכנסת יעלה על המשט, תהיה לנו גם דעה. אני אישית נגד המשט. אני אישית לא הייתי משתתף. ואני מעלה שאלה, האם חבר הכנסת עבר על החוק? אנחנו מדינת חוק. תגיש אותו, תגיש נגדו כתב אישום. עבר על החוק. ואנחנו מדברים על כוונה. וכוונה, וזה מדנים בזה כאילו זה שערה וכוס מים. אנחנו לא בכיוון הנכון ולא במקום הנכון. יש הרבה דברים משותפים, כולנו נגד טרור, כולנו אנשים שומרי חוק, כולנו באינטרס משותף למען המדינה, אבל יש הבדל בין להיות מסית טיפש ובין להיות איש okay. שומר חוק.
מה אתה אומר, מה אתה אומר על העניין הזה שאנשים תומכים, או אתה יודע מה, שותפים לעלילות, כמו שמגדיר את זה ראש הממשלה, עלילות שווא על חיילי צהל, והם חברי כנסת מתוכנו, אנשים מתוכנו, אזרחי ישראל, שאותם חיילי צהל מגינים עליהם באותה מידה. איך אתה חי עם זה, עם הסתירה הזו?
אני לא, זה אין שום הסתירה. אני, ששוברים שתיקה, אנשים מספרים מה עבר עליהם. זאת האמת, זה מה שהם עברו עליהם. וחברה איתנה, עם ביטחון עצמי, ורוצה להיות חברה תקינה, צריכה להתמודד גם עם המקרים המצערים הקשים האלו. לא לפחד מהם. להפך, צריך להתמודד איתם. להתמודד עם הכאב. להתמודד עם הטעות. זה טבעי שיש מלחמה, אוכלוסייה אזרחית. זה יש חפים מפשע שנהרגים. וזה דבר טבעי שצריך להתמודד איתו. לא ללכת ולהתמודד איתו בצורה של ניגודים, ניגודים, ניגודים. חברה איתנה צריכה להתמודד גם עם מצבים שלא לרוחו של מנהיג מסוים.
חבר הכנסת שמולי, איפה מבחינתכם עובר הקו האדום?
הקו האדום הוא נמצא...
לא, אני שואל את חבר הכנסת שמולי. אני שואל את חבר הכנסת שמולי, מפלגת המחנה הציוני שהביע את עמדתה בעניין הזה, גם יושב ראש המפלגה כותב בפייסבוק שלו היום שיש לאומיים ויש לאומיים קיצוניים ועושה את ההבחנה, ואני שואל אותך, איפה הקו האדום מבחינתכם? מתי הוא נחצה?
תראה, בהקשר של, של הדוח שפורסם אתמול על ידי ועדת זכויות האדם של האום, אנחנו לא סומכים את ידינו על הדוח הזה. אני חושב שבסופו של דבר, כפי שאמר חברי, בקונפליקט צבאי יש גם טעויות שנעשו משני הצדדים, אבל העובדה שבכפיפה אחת שמים את מדינת ישראל יחד עם ארגון טרור, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך הגענו למצב כזה, זה אחד ושתיים. אני באמת שירתתי בצבא, אני מעולם לא נתקלתי בפקודה לא חוקית, והייתי ביחידה קרבית, קדמית, אז אתה יודע, אני לא סומך את, אין לי שום בעיה עם קיומם של העמותות האלו ששוברים שתיקה ואחרות. אני רק מצר על זה שיש גם ארגונים וגם אנשים שמקבלים את כל מה שהם אומרים כאמת היחידה שאין בלתה. עם זה יש לי בעיה, אני לא מקבל את זה, כי גם בסוף גם הנרטיב הוא חשוב.
אני שומע, אתה אומר שאתה לא מקבל את האמירות של אותם אנשים, וכשהם אומרים מבחינתך זאת חציית קו, זה צריך לגרור איזשהו הליך, או שכל אחד יאמר את מה שהוא רוצה והחיים ימשיכו הלאה?
תשמע, בסוף אני לא אסתום את הפה לעמותות ולארגונים, זה חלק מהעניין הדמוקרטי. אני חושב שדווקא לאור מה שהיה פה בשבועיים האחרונים עם כל סוגיית או הדיון הציבורי סביב חופש הביטוי, שגם שם היה לי הרבה מה לומר, אנחנו צריכים לפני שאנחנו סותמים לאנשים את הפה במשטר דמוקרטי לחשוב פעם. אז אתה יודע, זה שאני לא מסכים לעמדתם ואני לא מקבל את עמדתם זה דבר אחד, אבל זה שהם יכולים ויש להם זכות לעשות את הפעילות הזאת, שיעשו אותה, וכל אחד יעשה את שלו במערך הדמוקרטי.
משפט אחרון על הסתה, חבר הכנסת פריג'ן, זה הדדי הרי בסוף, כל אחד עושה את הצעד שלו, וכל אחד מתלונן שהשני הוא זה שמסית. השאלה היא, מי בכלל יכול להגדיר מהי ההגדרה המדויקת של הסתה? אולי בוא שכל אחד יאמר את מה שהוא חושב, לטוב ולמוטב, אז הוא יתבטא מבחינתך לא טוב, אז תמחה על הדברים שלו, וזה הדדי.
אני חולק עליך, אדוני. אני רוצה להתרכז במה שהיה בפגיעה בכל אזרחי ישראל הערבים שהייתה היום, תחת עיניו של ראש הממשלה, אפילו בעידודו. מזוז פעל על פי רוח המפקד. ברגע שהמפקד שאמור להיות ראש הממשלה של כולם, נותן רוח גבית בשתיקתו ובהתייחסותו ובי שלא גינה את הדברים החמורים, זה נותן לי כאזרח להיות מודאג איפה אני נמצא, לאיזה משטר חושך אני הולך להיות. כל מי שלא אומר אמן לשלטון עלול לקבל את הסתירה, את הדיליגיטימציה שעושים לכל מי שמתנגד לשלטון הקיים, למדיניות המופקרת שאנחנו נמצאים בה. אני מבחינתי הקווים האדומים הם שני דברים חשובים. הסתה נגד המדינה בשום פנים ואופן, חתירה נגד יסודות המדינה בשום פנים ואופן. מלבד שני הדברים האלו, זכותנו להיות חברה ציבורית שמסוגלת לשמוע ולא לבטל את האחר.
על זה אני חושב שגם חבר הכנסת שמולי יכול לחתום, נכון?
נכון, נכון בהחלט. ואם אפשר להוסיף לזה גם, שאתה יודע, היום עלתה הצעת חוק באמת נפלאה במליאה של חבר הכנסת פריג', שיכולה הייתה לעזור לנו להתמודד עם חלק מהדברים שאנחנו מתמודדים איתם בימים האלה, וזה הצעה מאוד מאוד חיובית שהציעה להתמודד בסוגיית הגזענות דרך מערכת החינוך. לצערי הממשלה סרבה להצעת החוק, למרות שהיא מאוד מאוד חיובית, אבל זה אולי אומר הכל. ואי התייחסותו של ראש הממשלה לאמירה מאוד מאוד פוגענית שנאמרה כלפי אזרחי ישראל הערבים, רק ממשיכה את הקו ממערכת הבחירות, ואני לא הייתי רוצה היום להיות אזרח ערבי במדינת ישראל.
חבר הכנסת איציק שמולי, המחנה הציוני, וחבר הכנסת עיסאווי פריג', תודה רבה לשניכם.
בבקשה.
ערב טוב, אנחנו יוצאים לפרסומת, שווים מיד.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
אתמול טרגדיה שוב, אפשר לומר, בבריכה בחצור הגלילית. הפעם ילד שיוצא עם בני כיתתו קיץ, יוצאים לטיולים, יוצאים קצת לבריכות, תובע לצערנו הרב בבריכה. המשטרה פותחת בחקירה, מי אשם, מי אחראי, מי יתרשל, אבל בסוף שום תוצאות לא יחזירו את הילד הזה, אבל הם כן עלולות אולי למנוע הישנות של מקרים כאלה בעתיד. היום בכלל הסיפור הזה מתגלגל סביב נתיחת הגופה של הילד או לא, הלוויה נדחית, המשפחה מקבלת עוד עינוי דין אחרי הקושי שחובה כבר גם כך, ואנחנו מנסים להבין עוד מעט מתי כן תתקיים ההלוויה של הילד נתנאל יהודה ואנונו, זיכרונו לברכה. שלום לאבנר אביב.
סליחה, אני מדבר פה. אבנר אביב עכשיו התמוטט פה, הוא ממש זוכר, הוא לא יכול אפילו לדבר. הוא פה בשרד רגשות מאוד מאוד גדולה. מדבר פה אברהם קופ, יושב ראש ארגון זקה בית שמש. אני עכשיו לידו.
אתה לידו.
הוא לא יכול לדבר.
אנחנו רוצים לדבר גם עם אבנר אביבי וגם עם האבא של נתנאל ושלושתכם שם ביחד, ואתה אומר שהוא מה מתמטא?
הוא כרגע, אנחנו ערים מי אתמול בלילה, מי עשר, הוא לא עצם את העין האבא. הוא קיבל את זה מאוד מאוד קשה, הוא שלח את הילד, ילד חייכן, ילד מתוק, בגיל 12 וחצי, הוא שלח אותו למתקים, לטיול, כמו שכל אבא שולח, רוצה שהילד שלו יהיה שמח ומאושר, שלח אותו, הילד יתעורר בבוקר, מש, שהוא רוצה לסער בטיול.
תגיד, רב קופ, כשאנחנו מדברים, עוד מעט נדבר על הטרגדיה עצמה ועל מה שמתנהל שם מסביב, הניתוח הגופה, עוד פעם סיפורי נתיחה שגורמים כל כך עוול למשפחה, כאשר ברור איך הילד נהרג, ברור מה קרה, אין כאן איזה עבירה שהיא נסתרת וצריך לבדוק אותה. מה ההתעללות הזו? פעם אחת ולתמיד, מה עומד מאחור הזה?
טרגדיה על טרגדיה, מדובר פה, אנחנו מטפלים תמיד במקרה של תביעה, הבית משפט פה, המשטרה פה, פשוט שיקרו, המשטרה שזה זיכרון, שיקרו לבית משפט ואמרו שאבא לא רוצה להגיע לדיון לבית משפט, והם אמרו שאפילו לא רוצה לשלוח נציג, וזה לא נכון, כי אנחנו היינו, אני ואבא היינו אתמול בבית חולים זיו בצפון, יש שם משטרת החוקרים של משטרת זיכרון, אמרנו להם אם יש דיון בבית משפט, אנחנו יש לנו עורך דין של זקה, ואנחנו נלך לבית משפט, והם הלכו בצד אחד לבית משפט, והם אמרו לשופטים שהאב של הילד לא רוצה ללכת לבית משפט, והוא לא רוצה לשלוח נציג. אז שופטים אחרים, אבא לא שולח נציג, אז כנראה שצריך לנתח את הילד, ולא לעשות את בדיקה חיצונית, יש בדיקה MRI, יש מלא בדיקות, יודעים חקירות, יודעים בדיוק מה היה בסיפור של הילד עם הבריח, באסון.
כשאתה אומר שהוא התמוטט היום, אז זה לא רק בגלל הרבה שעות ערנות, בלי שינה, זה המתח הנפשי, מתי תהיה הלוויה, עוד פעם קובעים מועד ודוחים אותו, והמשטרה, וכן ניתוח של הגופה. לא...
בכל המשפחה, אתה תבין שיש פה מאות איש הגיעו מצפת, מהדרום, מהצפון, משפחה אחים ואחיות, משפחה גדולה, כולם באו לשתף בלוויה. עזבו את העבודה הכל, וכולם פה יושבים כבר מהבוקר, רוצים להיות בלוויה, ולא יודעים מתי תהיה הלוויה, מתי יקפרו, מתי הילד יסכן לקבר ישראל.
איפה הדברים עומדים עכשיו? איפה נכון להרגע? מה אתה יודע לספר לנו?
עכשיו הוא במכון אבו כביר, במקום לא כזה בטוח, אנחנו באמת מתפללים, רוצים שיצא משם מה הכי מהר, עושים את ההשתדלות הכי גדולה, ועכשיו זקה פנו ל... בגץ בית משפט העליון שיורה, שישחררו את הילד שטבע למוות, שישחררו אותו לקבורה, לקבר ישראל, דרישה לגיטימית, שכל אחד שנפטר שיכנס לקבר ישראל, מה יותר מהר?
אני רוצה לשאול אותך, אנחנו לא יכולים לשוחח עם האבא, אני מבין, אז אני אשאל אותך...
אולי בהמשך.
אוקיי, לא, בסדר, זה טבעי שאדם בסיטואציה כזו לא יכול לדבר, זה מאוד טבעי והגיוני. אתה יודע לספר לנו מה קרה שם אתמול בלילה מכל מה ששמעת?
יש פה מה שאנחנו שמענו המשפחה ודויות שהילדים יצאו מהבריכה והלכו לעשות על האש ואחרי זה ראו שהילד לא נמצא עם כל שהוא לא נמצא עם כל הילדים אז אנחנו חיפשו אותו, מצאו אותו בקרקעית של הבריכה ברור של הבריכה בקרקעית יש שם דולפונים ציורים שלא רואים כל כך, שלא רואים מי נמצא בפנים על הרצפה של הבריכה, ואז שהוציא אותו, עבדו קשה מדע, מגן דוד אדום, הצלה, ולא היה כבר מה לעשות, רק לקבוע את המוות.
לא פשוט, הסיפור הזה, המשטרה עוד תחקור, מה קרה שם, המציל נעצר, הוא מספר גרסה אחת, יש גרסה אחרת של המלמדים בתלמוד תורה הזה, אבל הילד הזה כבר לא יחזור רק בתחיית המתים. החקירות הללו צריכות ללמד אותנו למקרים הבאים, כדי שחלילה לא יקרו שוב, כי אנחנו כל תקופה שומעים על תביעה פה ותביעה שם, ואסונות וטרגדיות מהסוג הזה, וצריך פעם אחת ולתמיד לנסות להבין האם משהו בתקנות מופר, האם אנשים מזלזלים בחוקים, ואנחנו עוד נדבר על זה בהזדמנות אחרת.
או שיהיה צריכים שכמה הורים, פה דיברו עכשיו במשפחה, אולי שקודם, אם יהיה כמה הורים שהילדים שלהם במקום והם יראו, הם בדקו, הם ישמרו בסבון, יש מלמדים, יש מלווים, יש חופשים, אבל אולי אם היה כל טיול כמה מהמשפחות שיש להם ילדים שהולכים לטייל, והם גם ישכיחו, אולי נמנע עוד אסון שלא צריך לחוות ילדים שבמקום ב-12 וחצי, במקום להכין את הבר מצווה, להכין את השמחה, ללמוד את הדרשה, פה כבר התחילו ללמוד איתו את הדרשה לבר מצווה, במקום להכין את הבר מצווה, ועוד לא יודעים מתי
הלוויה
גם.
אנחנו כמובן נהיה בקשר, וברגע שיהיה מועד להלוויה גם נפרסם אותו, ואנחנו מקווים שזה יקרה כמה שיותר מהר, ותמסור את תנחומנו למשפחה. אם נצליח בהמשך לדבר עם האבא, אז אנחנו נאמר לו את זו כאן בשידור בשם כל עם ישראל. הרב אברי מקופ, יושב ראש עזרת אחים, מפקד זעקה בית שמש, תודה רבה לך.
תודה רבה קודש.
כמו שאתם שומעים, שהאבא של הילד הזה מתמוטט ככה דקה לפני שהוא עולה לשידור ונותן את הטלפון למישהו אחר. ואפשר להבין, הורים שערים ברצף מתמול בלילה וחווים חוויה כזו בבית משפט ומתנהלים עם לוויה שלא ברור מתי תתרחש בשל טרגדיה קשה ומצערת שכזו, זה לא קל, שלא נדע, אף אחד מאיתנו. שלום לך, אבנר אביבי.
שלום רב.
אביו של אביתר, זכרונו לברכה. לפני כמה שנים אתם חוויתם טרגדיה דומה?
לפני 5 שנים.
אביתר טבע בברכה, גם כן בטיול שנתי, נכון?
כן, אנחנו שלחנו תאומים לטיול, זה היה בגני חוגה, בביים אחורים. צריך לזכור ש6 שנים לפני האסון טבעו במהלך ה6 שנים האלה 22 מקרי טביעה, 7 מתוכם נגמרו במוות. אנחנו פעלנו רבות בשנים האחרונות כדי למנוע את ההישנות של המקרים האלה. הלב נצבט כמה אוזלת יד וזילות בחיי ילדים צעירים, והנה אנחנו היום מרגישים איך אנחנו חוזרים לאותם ימים קשים, לאותו יום ארור הייתי קורא לו, שהודיעו לנו על האסון הנורא. הלב ממש דואב, אני ממש רואה ומרגיש מה האבא הזה שעובר עכשיו, וצר וכואב מאוד לשמוע, וחבל, חבל מאוד, כי הדברים האלה יוכלו להימנע.
אתה פעלת ב5 שנים הללו, לא שקעת באסון שלכם האישי, ואמרת בוא נעשה מעשה כדי לנסות ולמנוע הישנות של מקרים קשים כאלה. פעלת גם מול הכנסת וגם מול ארגונים וגופים חוץ פרלמנטריים, בבתי ספר, גם בתחום ההסברה, גם בנושא החוקים, התקנות של סוגיית השחייה בבריכות. ואני רוצה לשאול אותך, מה לדעתך התקנה הכי בסיסית שלא מיושמת בסוף בפועל?
אין ספק שמאז המקרה שלנו, משרד החינוך, לאחר שקים ועדת מומחים, קבע שאין להתיר את הרחצה בעת הטיול השנתי, ולכן תמוע בעיניי עצם ההימצאות של הילדים בבריכה בטיול שנתי. זה דבר בהחלט שצריך להיבדק. אין ספק גם שיש גם דרך השכלה בטיחותית וכל מערכת ההוראה והתלמידים. אנחנו פיתחנו מיזמים ותרמנו אותם למשרד החינוך כדי שיפעילו, כדי שיעשירו, מה שנקרא הגברת המודעות לבטיחות בטיולים. ואם כבר מדברים על חקירה, צריך לזכור שכאשר הולכים לחקור, גם השוטרים, אני לא רוצה לפגוע באמינות שלהם או בכישורים שלהם, הם צריכים להיות מודעים לכל הנושא של חוזר מנכ״ל, מה מותר ועוד יותר מה אסור, וגם בנושא של התקנים של המחוקק של תקני הבריכה משנת 2004 של משרד הפנים, כי אנחנו יודעים שההיסטוריה מלמד אותנו לצערנו שהרבה מקרים לא נחקרו, וכאלה שנחקרו נתנו לידיעות להזדהם. אין ספק שברגע שאנחנו מסתכלים היום במציאות העכשווית, שאין שעת אחת במערכת החינוך שמתעסקת בבטיחות וטיולים, אני מדבר שעה אחת בשנה, לא בשבוע ולא בחודשיים, בשנה, היא אומרת דורשני. אנחנו בזמנו שיתפנו פעולה, כמו שאמרתם, המון גורמים, גם מבקר המדינה וגם משרד החינוך, הובלנו עם המנכ"לית הקודמת, גברת דלית שטאובר, נושא של שבוע בטיחות. לצערי הנושא הזה משום מה התברר לי שהוא לא מתקיים. גם הנושא של הערכות שתרמנו, שזה ערכת לטייל בבטיחות שמלמדת ומפנימה את כל נושא של הטיול בארץ, לא צריך לפגוע בהנאה ובחוויה, אבל אם עושים את זה נכון אז חוזרים גם הביתה. ומה שקורה בהלכה למעשה, שאותן ערכות, שרק 60 ערכות יש בכל משרד החינוך, המטרה הייתה שיגיעו לכלל בתי הספר, ל-4500 בתי הספר, והנה גם היום שאני מדבר איתך, עדיין הערכות האלה לא מופצות, ובערכה הזאת ובדף ההמלצות שהוצאנו להורים, כתוב במפורש את הנושא הזה שרחצה אסורה בהחלט במהלך הטיול השנתי. עכשיו, גם אם היה אישור להיכנס למים, יש חוזר מנכ״ל מתומצת בנושא היום שמסביר מה היו צריכים להקפיד על זוגות, על קריאת שמות, על אישור הורים, על מבחן שחייה, על אלף ואחת דברים שהיו בהחלט מונעים את האסון הנורא הזה. אני לא בא עכשיו להחליף את חקירת המשטרה, אבל צריך גם לזכור שמשרד החינוך במהלך השנים האחרונות קיים ועדות בדיקה, שזה דבר תמוע בשל עצמו, איך יכול להיות שגוף שקשל חוקר את עצמו. גם על כך הקמנו את הצעקה מול מבקר המדינה, מבקר המדינה כתב את הדוחות החמורים בעניין, בוועדה לביקורת המדינה בכנסת, פעל, דיבר אז יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת אמנון כהן, שקרא להוציא את ועדות הבדיקה ממשרד החינוך, ולכן גם היום לא מאוחר, אני חושב שכאשר הולכים ומשתפים פעולה למנוע אסונות, גם משרד החינוך טוב יעשה, שייתן לגורם חוץ...
לגורם חיצוני שיעשה את הבדיקה הזו גם בצורה אובייקטיבית?
לבדוק את כולם, את כל נושא האחריות. צריך לזכור שהאחריות לא מתחילה אצל מנהל בית הספר והמורה. האחריות מתחילה מלשכת השר, מנכלית, מנהלי אגפים. יש שם אנשים טובים מאוד שאני מכיר אותם. אני רק שבוע שעבר טיפלתי...
אין ספק, אנחנו מדברים גם על חיי אדם, ובעניין הזה ברור שכולם תמימי דעים שצריכים לעשות הכל כדי שמקרים כאלה לא יקרו. אתה מדבר בעיקר עכשיו על הצד החינוכי, על האחריות של בית הספר, של ההנהלה, של הצוות, של משרד החינוך, של כל הגורמים הללו. יש צד נוסף, הבריכה שקולטת את התלמידים הללו, גם היא צריכה לעמוד בקריטריונים.
אנחנו גם כך, גם בנושא הזה פעלנו, נפגשתי בזמן עם חבר
הכנסת. אגב, מי הרגולטור? מי אחראי על התקנות הללו של בריכות השחייה? משרד הבריאות?
לא. מה שקורה, אנחנו בזמנו נפגשנו עם גדעון סער, שהיה שר הפנים לשעבר וגם שר החינוך, ואחר כך ישבנו עם אשר גרנר, מנהל הנושא שבמשרד הפנים, שהוא אחראי על כל החופי הרחצה ובריכות השחייה. הם החליטו, הרגולטור שהוא משרד הפנים, החליט לחלק באחריותו על החופים, בין החופים לבין בריכות השחייה. כאשר על החופים הוא כן אחראי ומפעיל את סמכויותו, אבל על הנושא של בריכות השחייה הוא משאיר את זה לרשויות המקומיות. אנחנו עד שבדקנו גילינו שגם כאשר יש לבריכות שחייה, כלומר קיבלו בעבר רישיון עסק, זה לא מבטיח את עמידתם בתקינות החובה של מחוקק משרד הפנים משנת 2004. עכשיו מה שקורה, הלכה למעשה, אף אחד גם לא בודק אותם. ולכן הוצאנו מסמך בזמנו, כל קורה, וזה מובא באתר ההנצחה, לטל בפתיחות שהקמנו לזכרו של אביתר, בננו אהוב, ושם יש טבלה פשוטה ביותר שאפשר לעבור עליה ולראות בכל מקום אם הבריכה עומדת בתקנים או לא עומדת בתקנים. היא כוללת גם את תפקודו של מנהל הבריכה, את תפקודו של המציל, גם אם יש צפיפות יתר לצורך העניין, בלי שום קשר למקרה המדובר, היא גם יכולה להוות מכשול. כל תקלה צריך להתייחס אליה, כי פקודות בדם נכתבו, וצריך לזכור שחמיר הסכנת מאיסורה, וכל הסיפור הזה של נשמרתם מאוד לנפשותיכם, אם אנחנו לא נדע להתייחס אליו בכובד ראש, אז לצערי אנחנו נמשיך להיות בסיטואציות קשות כאלה, כאשר מדובר פה בדם נקי לחלוטין, ואין כפרה לדם נקי.
אכן, אני שומע את הדברים, את כל הפעילות שאתה עושה בשנים האחרונות בעניין הזה. הסוף לא כל כך נראה באופק, אבל אנחנו מקווים שעם עוד מאמצים ועוד פעילות של כל הגורמים בעניינים הללו, צריך לזכור שזה לא רק בריכות, כמו שאמרת, זה גם רחצה בים, גם בריכות פרטיות בכל מיני מקומות.
וגם הסלולים מסוכנים, וגם יש, לא חסר עבודה. אני רוצה להאמין ששר החינוך החדש נפתלי בנט, יחד עם כל הצוות של משרד החינוך, ידעו להפיק את הלקחים מהסיפור הזה. אני בעבר נפגשתי עם שרי החינוך הקודמים, גם גדעון סער וגם שי פירון, עם חבר הכנסת נפתלי בנט טרם נפגשתי. אני מקווה מאוד שכל האנשים האלה ייקחו את הדברים האלה, כי אף אחד לא רוצה להגיע לסיטואציה. אף מלמד, אף מורה, אף מחנך, אף מנהל לא רוצה לגרום למותו של תלמידו. וצריך לדעת שהתורה שמתייחסת לשפיכות הדמים, היא קוראה לזה רוצח. רוצח בשגגה, יש גם קורא רוצח שהוא לא מזיד, אבל קרוב מזיד, והוא גם לא נקרא שוגג. אבל רצח הוא רצח, ופה נשפך דם של ילד. בלי להתייחס לנסיבות, אין ספק שחייבים לעשות את הכל כדי למנוע אסונות. אנחנו לא מחפשים אשמים. נכון שבמקרה שלנו היה גם גמר, הייתה...
זה נגמר לא טוב, כן, זה נגמר פסק דין בעניין הזה, אוקיי?
פסק דין של גרם מוות ורשלנות. אנחנו אמנם הודענו לבית הנשיא שאיננו חפצים בענישה, אבל כל מה שפעלנו זה כדי למנוע אסונות חינם,
למנוע מקרים דומים. אכן, אבנר אביבי, תודה רבה לך על השיחה הזו, שיהיה לכם בהצלחה בפעילות וישר כוח, תודה.
בשורות טובות.
זה בעניין הזה, אבל קראת ימי בין הזמן, אם אנחנו נרחיב בסוגיה ובזהירות שאנחנו צריכים להיזהר. עד כאן השעה הראשונה שלנו, אנחנו שווים מיד לאחר חדשות השעה 8 עם שעה נוספת. תודה לסגי פרלמוטר ואסתי פלד, שווים מיד.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
שוב ושלום, ערב טוב לכם. השעה השנייה של המהדורה המרכזית, כאן ברדיו קול חי, עורכת הראשית אסתי פלד על הביצוע הטכני סגי פרלמוטר, ואנחנו פותחים עם סוגיית החינוך, קייטנות הקיץ, וסגת המוסדות החרדיים, סיפור שניהלנו אתמול כאן בהרחבה בשידור, עוד מעט נביא גם את התגובות לדברים שנאמרו כאן אתמול. לפני כן אנחנו פונים אליך מני גרה, שלום מני.
שלום וברכה, אכן גם זה
32 מיליון שקלים, זה התקציב לקייטנות הילדים החרדים. מה עושים עם הכסף הזה? לאן הולך? איך זה עובד? הרבה מאוד מאבקים.
יפה מאוד, המאבקים האלה התחילה היו כמובן להשיג את הכסף, שבכלל הקייטנות לכיתות א' וב' ימומנו על ידי המדינה, כפי שמומנו לשאר האזרחים. אנחנו זוכרים את המאבק הזה, בחירי הפוליטיקאים החרדים היו מעורבים והצליחו להביא את ההישג. אבל כעת למעשה יש אימות וישנה מחלוקת מי יפעיל את אותן קייטנות. כלומר, ישנה אפשרות שזכיינים פרטיים, כמו למשל בתיה או רשת אחרת מאלעד, הם אלו שיפעילו את הקייטנות, וכך למעשה כמובן הם גם מרוויחים כסף מההפעלה הזו. לעומת זאת ישנן רשויות שמפעילות בעצמן את הקייטנות, וכך למעשה לטענתן ניתן למקסם את התקציב הזה שמגיע ולהעביר אותו אכן לתועלת הילדים ולפעילויות לילדים. וזהו הקרב שמתנהל בימים האלה. גם אחר צפויות להתקיים כמה וכמה פגישות. ישנן רשויות כמו בבני ברק למשל, שהעירייה מפעילה בעצמה את הקייטנות, וישנן רשויות אחרות שבהן מתקשים המוסדות העל כמו החינוך העצמאי, שדווקא הזכיינים הם אלו שיעשו זאת. הטענות של ראשי העיר הם כאמור שעם הכסף הזה שעובר ניתן להגיע למקסם את ההוצאה, את הכסף הזה עבור פעילויות ההשרה לילדים, והטענה של המפעילים הם שרק אם הקייטנות יופעלו בידי זכיינים שנמצאים בפיקוח רבנים, רק אז הקייטנות אכן יוכלו להיות מנוהלות כראוי עבור ילדי חיידרים.
השאלה הגדולה, מני, מי קובע? מי האיש שיקבע לאן הכסף עובר ומי יכריע לה ומי יפעיל? מה, אין תקנות, אין מכרזים, איך זה עובד?
אתה מביא אותי לפינה מאוד בעייתית, כי זה עובד, זה מול משרד החינוך, ובהקשר הזה בהחלט זה לא נעים מה שמתחולל בימים האחרונים במגעים מול המשרד, שאתה יודע, כל אחד מנסה ללחוץ ולהפעיל את הקשרים שלו בכדי שההחלטה תהיה כזו שהכסף יעבור לידי הרשות המקומית או לידי המפעילים. יש פגישות בעניין הזה גם היום, גם מחר, הפגישות מעורבים, כמובן, ראשי הערים החרדיות, אם זה מאיר רובינשטיין, אם זה סוליק פורוש מאלעד, ואם זה גם גוטרמן, למשל, ממודיעין אליט, ובפועל הכרעה אין עדיין בעניין הזה. חלק מהפרסום של האימות הזה נועד בין היתר בכדי להביא ללחץ מצד הציבור, שההכרעה תגיע לכך שאכן הרשויות יוכלו להפעיל את הקייטנות בצורה עצמאית, כשמבחינתם, כשזה עובר על ידי הזכיינים, חלק מהכסף בסופו של דבר לא מגיע אכן ליעדו, כלומר לא משמש אכן לפעילות ההשרה, לפעילות פנאי עבור הילדים בקיץ.
אוקיי, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה, סיפור מעניין עם הרבה מאוד כסף, בסוף יש בקצה השני ילדים שרוצים ליהנות בקיץ ולקבל יחס כמו שצריך עם חוויות ופעילות.
אגב, אני לא משוכנע שיש פה באמת כל כך הרבה כסף, כי 32 מיליון שקלים להפעלת
קייטנות. רק כיתות א' ב', זה רק כיתות א' ב', מני, כמה ילדים?
אבל עדיין, בלי להיכנס למספרים, בערכה גסה אנחנו מדברים על יותר מ-10,000 ילדים בלי עין, רק נרבו כך שההוצאה עבורם היא בהחלט הוצאה משמעותית. גם אם יש פה איזשהו רווח שולי, הוא בסך הכל בשוליים, מה שנקרא, לא, כשאומרים 32 מיליון זה נראה הרבה כסף, אבל צריך לומר את האמת.
אוקיי, אני שומע את הדברים הללו ונמתין להחלטות ולהכרעות בנושא הזה. אגב, 32 מיליון, אתה יודע, יש באמת 10,000 ילדים, אז כ-3,200 שקל לילד. כן, סכום לא רע. תודה רבה לך, מני גרה.
תודה.
ערב טוב. עכשיו אנחנו עם אברהם פביאן, שלום לך.
שלום וברכה.
אתמול עסקנו כאן בהרחבה בסוגיות מוסדות הפטור והמוכרים שאינם רשמיים, דיברו כאן מנהלי תלמודי תורה ובתי ספר, על הבירוקרטיה, על התקנות, על הקיצוץ בתקציבים, על כך שכסף בסוף גם לא מגיע, על עינוי דין שהם עוברים בכל שנה בסביב הרישיונות והאגרות והתקנות, שיחה מאוד ארוכה. אנחנו רוצים עכשיו לצרף לפרשייה הזו מאתמול עוד פן משמעותי וחשוב, שבו אנחנו רואים שוב אפליה בוטה דווקא נגד הציבור החרדי, ואנחנו מדברים על ציבור הגננות החרדיות שמופלות בכמה וכמה תחומים על פני הגננות בחינוך הכללי. אתה מכיר את הסוגיה הזו היטב, אז בוא נתחיל לפרט. סוגיית הוותק.
כן. אז ככה, נתחיל לפרט. ראשית, בקשר למה שנאמר אתמול, הם דיברו בעיקר על תקצוב לבתי ספר שהוא שונה מהגנים. ואני אסביר תכף את ההבדלים. זה דבר שחשוב להבין, כי אין לי התנגדות כמובן לדרישות הלגיטימיות של מנהלי הבתי ספר.
לא, ודאי שדבר אחד לא סותר את השני, ברור.
ודאי, ודאי, זה סיפור שונה. ראשית, כל הגנים הם במעמד של מוכר שאינו רשמי. אין פה חילוק בין מוכר שאינו רשמי לפטור. המדינה מתקצבת גני ילדים לפי שני תקנים, או ממלכתי או מוכר שאינו רשמי. המוכר שאינו רשמי מקבל תקצוב בתעריף אחיד. כלומר, המדינה קבעה לפני עשרות שנים נראה לי כבר, איזשהו ממוצע שאומר, מסכורת של גננת עם ותק, 12, עם ותק של 12 שנים ודרגה של מוסמכת. היום אגב רוב הגננות הן בחירות, אז כבר רוב הרבה גננות הן יותר ותיקות, אבל בכל אופן צורת החישוב עדיין נשארה אותו דבר, והם משקללים את העלות של הגננת, את העלות של הסייעת, עלות הוצאות מנהל, זה אומר תחזוקה של גן, ועוד כמה דמי תקורה, את כל זה מחלקים לפי 31 או 33 ילדים, זה תולי ברשות מקבלת מענק או נפולת מענק, רוב, כל הרשות החרדיות לצורך העניין הן רשויות מקבלות מענק, אז זה 31 ילדים, ואת התקציב הזה הם מעבירים לגנים.
אוקיי.
אוקיי, עכשיו, זה הפן של התקציב. יש פה עוד פן נוסף מאוד מאוד חשוב, שעל זה אנחנו בעצם נלחמים, הוא הפן של המשכורת שהגננת מקבלת.
רק לפני שתתחיל לדבר על המשכורת, הגננת מקבלת המשכורת מהמעסיק שלה, המעביד הישיר שלה, שהוא ברוב המקרים או רשת חינוכית, או עסק פרטי, גננת בעסק פרטי, או בעמותה, ורק במקרים בודדים אנחנו מכירים בציבור החרדי שהמעסיק זה הרשות המקומית, אין הרבה מקרים כאלה, ברוב המקרים מדובר ברשת, רשת בתי יעקב, רשת החינוך העצמאי, רשת מעיין החינוך, נאות מרגלית, כל מיני עמותות כאלה שמנהלות את הגנים.
נכון. רק תיקון קל, החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני אינם מפעילים גנים, זה לא הותר להם עד עכשיו.
כן, יש להם אבל שמות אחרים.
נכון, יש עמותות בת. אבל המעמד שלהם היא עמותה עצמאית, והעמותות הן המעסיקות, והן אלה שאמורות לשלם את השכר. עכשיו, החוק קובע, וזה מעוגן בפסיקות בתי משפט, שכבר הגישו על זה בעבר, תביעות, שהמעסיק חייב, זה לא רשות, חייב לשלם לעובדות שלו את אותו שכר שמשלם משרד החינוך לעובדות שלו. זאת אומרת, שכר זהה למשולם על ידי משרד החינוך.
בלי לגזור קופון בדרך.
חד משמעית, אסור להם לגזור קופון, ולא רק שאסור להם לגזור קופון, הם גם חייבים לשלם, ואם אין להם תקציב, זאת אומרת, אם יש חסר, כי בעצם, לפי הצורה שבת תיארתי, מתוקצבים בחסר, יש עוד סעיף נוסף של גני גיל 3 ו-4, הם מקבלים רק 90%, כי הרשות המקומית משלימה לממלכתית ב-10%, שהיא לא עושה את זה למוכר שאינו רשמי. אם יש חסר, היא אמורה באיזושהי דרך שהיא תמצא לנכון להשלים הכנסות, אסור לה לגבות שכר לימוד מהורים דרך אגב.
היא צריכה לארגן להביא כסף מהבית, אבל לעולם לא לקצץ במשכורת שמגיע ממשרד החינוך לכיסה של הגננת. אני רק רוצה לשאול אותך, איך זה עובד בחינוך הכללי? מי המעסיק של הגננת? מאיפה היא מקבלת המשכורת?
אוקיי, שאלה מצוינת. המעסיק של הגננות בחינוך הכללי זה משרד החינוך. המשרד החינוך משלם לגננת לפי הוותק האמיתי שלה, זאת אומרת לפי הדרגה והוותק.
כלומר, אין מתווך באמצע, אין מתווך באמצע בין משרד החינוך לבין הגננת.
נכון, אבל יש התכזזות כלשהי בין הרשות המקומית למשרד החינוך. היות ואותה צורת חישוב שמופעלת כלפי המוכר שאינו רשמי, היא מופעלת גם כן באופן תיאורטי כלפי הרשות המקומית. ולמשל, למשרד החינוך שילם מפקורת של 10,000 שקל לגננת, הוא לא יאמר לרשות מקומית שילמתי 10,000 שקל, הוא יאמר שילמתי 6,000 או 7,000 שקל.
Mm-hmm.
שקל, ובוא נתכזז מכאן. כי הרשות המקומית אמורה להשלים 10% מהתקציב okay. לגילי 3 ו-4.
אוקיי.
Okay. עכשיו, אז... הסייעות בחינוך הכללי, זה חשוב להדגיש, הן נחשבות לעובדות הרשויות המקומיות, וחלות עליהן, אבל גם כן את אותם, את הסכמי העבודה שחלים על עובדות הרשויות המקומיות, והמעסיקים, העמותות שמעסיקות סייעות בנוסף לגננות, מחויבים על פי חוק לשלם גם להן שכר זה למה שמשולם על ידי החינוך הממלכתי, במקרה שזה בפועל על ידי הרשויות המקומיות.
אוקיי, אז אנחנו חוזרים עכשיו לגננות בחינוך החרדי, שמועסקות על ידי עמותות שמקבלות כסף ממשרד החינוך, ואמורות לשלם את אותו סכום שמשרד החינוך העביר לעמותה, הישר לגננת. אתה רוצה לספר לנו שמישהו גוזר קופון בדרך?
לצערי, אני רוצה פה לדוק באמת את הזעקה של הגננות. אני פעיל חברתי, אנחנו פעילים, אני פעיל עם עוד כמה אנשים, מכמה מתי מאבק, אנחנו פועלים כבר כמה שנים, ברמת אינטנסיביות שונה, לפני הבחירות ברמת אינטנסיביות יותר גבוהה. בפועל מה שקורה, יש ראשית המעסיקים לצערי הרב, נותנים יחס מחפיר לגננות, ובעיקר לא משלמים להם לא את מה שמגיע להם וגם לא את מה שהם יכולות לשלם. זאת אומרת, עמותות משלמות לגננות עם 7 שנות ותק, עם 12 שנות ותק, כל עמותה היא בפני עצמה, חשוב להדגיש שכל עמותה היא בנפרד, אי אפשר להשוות מעמותה לעמותה, יש עמותות הוגנות יותר ויש עמותות פחות הוגנות, המשותף לכולן, אף אחד לא משלמת את מה שמגיע על פי דין ועל פי חוק.
רגע, אז בסוגיית הוותק, גננת שעובדת 30 שנה, 25 שנה, 20 שנה, מה מופיע לה בתלוש השכר? שנות ותק?
אתה מגיע בנקודה רגישה. איך, זאת אומרת, השאלה היא, אפשר לשאול
אותה... לא, אתה אומר מצד אחד, לא מתייחסים לוותק שלה, מצד שני, יש שורה בתלוש שכתוב כמה שנים במקום העסק, אז מה, משקרים שם, או שכתוב את האמת?
ראשית, חשוב להבין שלצערנו, משרד החינוך אינו אוכף בצורה מספקת את התקנות והנהלים שהוא בעצמו קבע או לא קבע, אלא מוכרח מכוח חוק לאכוף, הוא לא אוכף את זה בפועל. ישנם גם לעמותות כל מיני דרכים לטשטש מהלכים, זה משתנה מעמותה לעמותה, יש עמותות, היום דיברתי עם גננת שעובדת 18 שנה ובתלוש שלה מופיע ותק של 7 שנים, שזה מעשה פלילי.
לא יאומה, כלומר היא עובדת 18 שנה, היא יכולה להוכיח את זה גם, כי יש לה מן הסתם תלושי משכורת מלפני 18
ברור,
שנה,
ברור.
ומופיע לה 7 שנים. איך מעסיק מסביר שנים. דבר כזה? שהוא פיתר אותה לפני 7 שנים וקיבל אותה שוב לעבודה?
ראשית, אין לי מושג איך הם מסבירים את זה, ולצערי הם לא מסבירים את זה.
עכשיו, למה משחקים עם הוותק? כי הוותק כמובן חוסך כסף. משרד החינוך משלם לפי הוותק, והעמותה לא, נשאר לה, יתרה בצד.
בדיוק. משרד החינוך משלם, כמו שאמרתי, תעריף אחיד. התעריף אחיד יש איתה המון בעיות. כן, אם נאמר בקצרה, הדבר שם זה מתמרץ את הרשתות שרוצות לשמור על החוק, לפטר כל הזמן גננות, כי הן יכולות לעמוד בתשלומים רק בשנים הראשונות. זה מתמרץ גנים לקבל כמה שיותר ילדים, כי הם מקבלים את התקצוב פר ילד. וממילא זה גם מונע מהם...
כלומר, מבחינתו של משרד החינוך, גננת שעובדת בעמותה, אין הבדל בין גננת שעובדת שנה לבין גננת שעובדת 20 שנה.
נכון. המשרד החינוך קבע ממוצע, שלדעתי הוא לא ממוצע אמיתי, אבל...
רגע, בוא נתקדם, רגע, בוא שהמאזינים יבינו על המדובר. אחרי השלב הזה, שאין הבדל בין שנת עבודה ל-20 שנות עבודה, במקביל, העמותה שמעסיקה את הגננת צריכה כן להתחשב בוותק של הגננת,
בוותק ובדרגה.
ולוותיקה, העמותה צריכה להוסיף עוד כסף על המשכורת, והיא צריכה להביא את הכסף הזה מהבית, כי משרד החינוך לא מביא כסף.
נכון, אבל תראה, משרד החינוך מביא לפי ממוצע, הגנים לא מעסיקים, לא כל הגנים מעסיקים גננות מעל 12 שנה.
Mm-hmm.
יש פה ממוצע שהגנים כן יכולים לשלם יותר. בוא נאמר, הגנים יכולים להגיע עד ל-20 שנה, אם ניקח ממוצע, משתנה, גננות עוזבות, גננות באות, בוא נאמר שרשתות יכולות להגיע עד ל-20 שנה או משהו כזה. מה שקורה בפועל, וזה בעצם הבעיה העיקרית שלנו, ומול זה אנחנו נלחמים ונאבקים, זה לא רק שמשרד החינוך, הבעיה היא לא רק זה שמשרד החינוך משלם את התעריף האחיד הזה, אלא שהרשתות חד משמעית לא מעבירות לגננות את מה שמגיע להם על פי חוק, ויתרה מזאת, אילו העמותות היו מעבירות לגננות את מה שהן יכולות לשלם, כן? אני מדגיש, את מה שהן יכולות, שלא ילכו לסוף כסף בחול, שיעבירו את מה שהן משלמות, אני הייתי שותק. לא הייתי נלחם, כי הייתי אומר, בסדר, נקבל את זה גזירת שמיים, למרות שזה לא הוגן ולא צודק. לצערי, העמותות באופן חד משמעי גוזרות קופון על גבן של נשים חרדיות, וזה המספר שלהם מוערך בערך כ-8,000 עובדות.
אוקיי, אנחנו חייבים להתקדם, אברהם. עמותות גוזרות קופון, שמענו, ויש זעקה קשה של הגננות בעניין הזה. רק שאלה אחרונה, אגב, בחינוך, בכיתות גבוהות יותר, כן, בבתי הספר, תלמודי תורה, ברור שיש הבדלים בין החינוך הממלכתי והממלכתי דתי לבין החינוך החרדי בשל סוגיית התכנים, לימודי ליבה וכולי.
נכון.
מה ההבדל בגנים? למה ילד בכיתה בגיל 6 יש הבדל בין הממלכתי לחרדי?
אין שום הבדל. יתרה מזאת, לא רק שאין שום הבדל, יש גם פיקוח בפועל של משרד החינוך על הגנים במוכר שאינו רשמי. יש מפקחות מטעם משרד החינוך על כל גן שמוכר שאינו רשמי, על כל גן חרדי יש עליה מפקחת. היא מגיעה בפועל, היא מערה את ההערות שלה, אני חווה את זה מצד הגננות, ואני יודע שזה קורה בשטח. ואם נחזור רגע שוב פעם לנושא שפתחנו, לצערי נוצר פה מצב שעמותות מנסות אנשים, הם מנסים להתפרנס, או אין לי מושג מה להרוויח חון, הגבן של נשים שאין להם את הלובי, אין להם את הכוח להילחם את זה. זו זעקה שזועקת.
אז בואו, אנחנו רוצים לשמוע את הזעקה הזו ברמה האישית.
אבי, אם תוכל רק עוד שנייה אחת, אני חושב להדגיש, משפחות שיכולו לקבל משכורת של 7,000 ו-8,000 שקל על פי חוק, מקבלות 3,000 שקל, ביררתי את הנתונים היום עם גננות, מקבלות 3,200 שקל, כשיש מקומות שבוצע בהם ביקורת של משרד החינוך, בעקבות זה העלו את התלוש, והמנהלים דורשים לקבל חזרה מזומן מתחת לשולחן, וגננת שמעזה לפצות את הפה, היא תפוטר במקום, ולא יהיה לה שום עתיד בשום
אתה גן. אתה עכשיו נוגע בנקודה שעליה רצינו לדבר, כי אנחנו מהבוקר, העורכת שלנו, אסתי פלד, מנסה למצוא גננת אחת שתסכים לדבר בשידור, ואתה שומע סיפורים בכל גן שפונים, בכל גננת, אותם סיפורים, וכל אחת אומרת, תטפלו בזה, זה גזל, זה גניבה, אבל פשוט פוחדות לפצות פה גם בעיוות קול ובעילום שם ושום דבר, פשוט פחד לפרנסה שלהם, תשמע, זה הפרנסה, המשפחה מוטלת על הכף, אף אחד לא רוצה להסתכם בעניין הזה, אבל מה שמצאנו, זאת אמא של אחת הגננות. שלום לך, גברת עדי.
שלום וברכה.
אז את אין לך מה לחשוש, גם השם שלך זה לא עדי, ולא ידעו מי הבת שלך, ואת יכולה כן להסביר לנו ולתאר לנו מה מרגישה ביתך הגננת?
האמת היא שזה לא רק ביתי, כי זה כל המשפחה, אנחנו מזדהים עם מה שהיא מרגישה. היא פשוט עובדת מהבוקר, ועבודה של גננת זה מהבוקר עד הערב. אנחנו שילנו את מיטב כספנו לתת להשכלה נאותה. ומה שקורה, שגם הן עובדות הרבה יותר משעות עבודה הרגילות, מקבלות מחצית המשכורת ולא נעזות לפצות פה. כשהבנות האלה שלנו הן למעשה מלח הארץ, הן ממש חדורות אמונה וביטחון, שהן חייבות להנחיל את תורת ישראל לילדי ישראל. אבל בפועל אני רואה שאין את זה הערכה בכלל, נהפוך הוא, יש ניצול, ממש ניצול מזוויע.
האם זה קשור לכך שיש הרבה מאוד גננות שמחפשות עבודה, כל שנה סמינרים מוציאים הרבה מאוד בוגרות, ואין הרבה גנים שנפתחים, והמעסיקים יודעים שתמיד יש תחלופה, תמיד אפשר למצוא גננות חדשות, אז, וגננות יודעות שמקומן לא יציב, אז הכל מתחיל ככה ברגל שמאל.
תראה, אני לא יודעת, אני לא אכנס לסוגיית הסמינרים, אז יגידו לי, אולי לא צריכים להיות מספיק גננות במגזר החרדי. מה זה קשור לבחורה שלמדה והשקיעה כמו כל בחורה חילונית אחרת, והמשכורת שלה היא חטי מהמשכורת, ברור שיש עניין של היצע וביקוש כמו כל תחום במשק. בכל תחום במשך יש היצע וביקוש.
כמה הבת שלך מסתכרת, את יכולה לספר לנו?
סליחה, לא שמעתי.
כמה המשכורת של הבת שלך?
הבת שלי, המשכורת של הבת שלי נע, כמו שהמרואיין הקודם אמר, בסביבות 3,200 שקל. ושלא נדבר שגננת עובדת גם הרבה אחרי שעות העבודה.
רגע, 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 3,200 שקל. אברהם, אתה איתנו על הקו עדיין?
כן.
כמה משרד החינוך משלם לגננת הזו? כמה כסף הוא מעביר?
משרד החינוך מעביר, אני אומר לך במחיר ינואר 2014, בגלל שאין תקציב, אין עדיין את הנתונים.
לא עודכן, אוקיי, כן.
אוקיי, הוא מעביר משכורת של 9,000, שנייה אחת יום אחת נתונים, 9,600, 9,403 כולל עלויות מעביד, אז בערך כך 7,000 שקל.
6,500 שקל בברוטו, 5,000 שקל בנטו. בערך, כן?
פחות, כי לנשים, רוב הנשים אין להן שיעורי רצפת המס להן מאוד גבוהה, הם לא שומעים.
נכון, 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 אז אוקיי, אז מעל 4,500 שקל, ואנחנו כמובן במספרים בערכות, איפה עוד 1,500 שקל נעלמים בדרך? איפה? לאן הכסף הזה? מישהו לוקח את הכסף? מי לוקח אותו? צריך לבדוק את העניין הזה. מדובר בהרבה מאוד גננות ובהרבה מאוד כסף כל חודש. מישהו לוקח כסף של אנשים אחרים. זה דבר שצריך להיבדק. תגיד, אברהם, זה משהו שדורש בדיקה פלילית?
לדעתי הוא יכול לדרוש בדיקה פלילית. אנחנו לא פועלים בכיוון הזה. אין לנו שום מטרה להכניס מנהל מסוים.
לא, ודאי שלא. לא למסור לו חס ושלום. לא אדם ספציפי, אבל בדיקה כללית. אם מדובר בתופעה של כל הגנים, של כל הסיפור, מישהו צריך לבדוק את זה, מה קורה?
חד משמעית, מדובר בתופעה ידועה ומוכרת למשרד החינוך שמעלים העין לצערי הרב. חלו תמורות מסוימות בשנתיים האחרונות, יש עלייה הדרגתית בשיעורי השכר ממה שאני מדבר עם גננות, עדיין זה לא מספיק. דיברנו עם דוברות משרד החינוך, דיברנו בעצמנו, דיברנו עם מפקח אחראי על הפיקוח משרד החינוך, יש להם תשובה לקונית, שלח תלונה ספציפית, נטפל. כמו שאמרת, גננות מפחדות לעלות לשידור, גננות מפחדות ורועדות לשלוח תלונה. משרד החינוך מודע לבעיה, הייתה על כך ישיבה באחת מוועדות הכנסת, והם פשוט התנערו.
בעצם צריך לפעול, כמו שאני מזהה את הבעיה, ואני שואל גם אותך, הגברת עדי, מה שבעצם צריך לפעול, אם אנחנו רוצים לצאת מהשיחה הזו עם משהו מעשי, הפעולה צריכה להיות, במקום לקחת מנהלים לבדיקות ולחקירות וכל הדברים האלה שלא דרכנו להתנהל כך, אבל צריך לשאוף שמשרד החינוך ינהג עם הגננות החרדיות כמו עם הגננות החילוניות, להעביר את התקציב ישירות לחשבון הבנק שלהם ממשרד החינוך, ישירות אליהם בלי מתווכים בדרך. זה יפתור את הבעיה, נכון אברהם?
חד משמעית, ובעניין הזה אם תרשה לי להרחיב במשך דקה, יש לי משהו מאוד חשוב לספר לכם ולך למאזינים.
אז אין לנו הרבה זמן, תעשה את זה קצר.
אוקיי, קצר. קצר, אבל זה מאוד חשוב. יש פתרון כזה, הוא חלקי, הוא מופיע בהסכם הקואליציוני, שיותר במעיין החינוך התורני ולחינוך העצמאי להפעיל גנים. חינוך העצמאי בעצם הוא גוף שמעביר ישירות את המשכורות, הוא דומה למשרד החינוך, וגם שם קשה להאמין שמישהו יגזור קופון. נודע לי בידיעה ממקור גורם בכיר באחת מהעמותות שסיפר לי שהתאגדו מנהלי העמותות לקדם את פני הרעה. מה זה אומר פני הרעה? הם חוששים שיהיה מצב שחינוך עצמי יצליח לפתוח גנים וגננות יקבלו את מה שמגיע להם והעוול יזק לשמיים. והם פשוט חוששים שתהיה כזאת זעקה ציבורית שהם כבר לא יוכלו להמשיך להפעיל את העמותות באופן פרטי ולגרוף את הכסף שלהם. עכשיו זה לא מעניין אותי לאיזה מטרה הם משתמשים בכסף, יש חיידרים שמשתמשים בזה לממן את המשכורת של הרבה בכיתה חד. מבחינתי זה לא בסדר, כי גננת אמורה לקבל את מה שהיא מקבלת, והמנהלי העמותות, חד משמעית, לא אמורים להילחם בזה, לצערי, מידיעה ברורה, אני אומר את זה לצערי, אני לא יכול לומר שמות, אבל לא רק שהם לא מקדמים בברכה את הפתרון המוצע, אלא הם עוד מנסים לטרפד את זה, כי חס וחלילה אולי יקרה מצב שגננת תקבל את מה שמגיע לה.
לא יאומן, לא יאומן.
זה מזעזע.
פשוט מזעזע, אין מילים.
אם אפשר להוסיף משהו.
כן, משפט אחרון, בבקשה.
בתקשורת יש כל מיני פוליטיקאים שאומרים שהם למען החלשים ולמען השקופים, אבל שיסתכלו לרגע על המגזר שלנו, הם יוצרים דור שלם של נשים שקופות וחלשות. אני לא מבינה למה בעלי ואני צריכים לתמוך בה. לתמוך בבת שלי כלכלית עם כל האהבה שכרוכה בעניין, אבל היא שווה לכל גננת אחרת במדינת ישראל.
כן. הזעקה הזו נשמעה בעניין הפוליטיקאים, אנחנו ממתינים לתגובתם, כל אחד פועל בעניין הזה בדרך שלו, יש גם הסכמים קואליציוניים שאמורים ליישם אותם אוטוטו, ומוזכרים חלק מהנושאים שעלו כאן לשידור גם היום וגם אתמול בהסכמים הקואליציוניים, למשרד החינוך גם נכנס הרב מאיר פרוש, שאיכשהו נכנס, זה הנושא שהוא מסתער עליו, זה לא ביום יומיים, אבל אנחנו מציפים את הבעיה, ממתינים לפתרונות, לא מאשימים אף אחד, אנחנו פשוט מחכים לפתרון הולם לטובת הגננות וילדי ישראל. אני מודה לשניכם, אברהם פביאן, שפעיל בעניין הזה. תודה רבה, ותודה רבה גם לגברת עדי, ובהצלחה הרבה נחת. תודה רבה. נצא לפרסומת, זה היה הפרק השני בסדרת המעקב שלנו אחר סוגיית החינוך החרדי ותקצובו, האפליות על פני החינוך הכללי. המטרה היא כמובן לנסות ולהשוות כמה שיותר את מעמדם של העובדים והעובדות בחינוך החרדי, של המנהלים והמנהלות, של בתי הספר מול אלו הממלכתיים, עד כמה שהחוק, לפחות ליישם את החוק, לא מעבר לכך, ונמשיך לעקוב ולבדוק עד שיגיעו גם הפתרונות. פרסומת.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
סגן שר החינוך, הרב מאיר פרוש, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב וברך.
קודם כל, אנחנו בבשורה טובה בכלל בסוגיית הקטנות לילדים החרדים, לכיתות א' וב', סוגיית התקציב. אני רוצה לשאול אותך, איך הסיפור הזה בסוף יעבוד מבחינה מעשית? מי ינהל את זה? מי יקבל את התקציב? מי יפעיל את הקטנות?
בסופו של דבר, משרד החינוך הוא משרד יש לו את המסלול שלו, איך שהוא מפעיל את זה, איך שהוא מפעיל את זה, או שדרך הרשויות, איך דרך גופים שזכו בהפעלה של הדבר הזה. אבל לי זה כבר לא צריך לשנות, העיקר שיש את האפשרות, ואין אפליה בין הילדים שבמוכר שאינו רשמי לבין הממלכתי הממלכתי דתי. ועם שנה שעברה פירון הלך בגאווה וגרם לקטנות שזה צרם לכולנו, כאב לנו, התייסרנו מהדבר הזה, שדווקא מפלים אותנו לרעה, מה שמים מסכנים, מסכנות הילדות האלה, הילדים בגיל 6-7 שכולם יכולים ליהנות מכספי מדינה לקטנות, ומכיוון שההורים שלהם חרדים והם חרדים, או גודלים כחרדים, הם לא מקבלים את זה. והשנה, בגלל ההסכם שעשינו עם הליכוד, כי יהדות התורה, הדבר הזה, האפליה הזו לא קיימת, ועכשיו, האמן לי שזה ממש לא משנה איך זה יוצא. העיקר ש... אלה החרדים במוכר שאינו רשמי שמעמדים בתנאים רוצים לקיים קטנות, יש להם את האפשרות לקבל את הכסף.
כלומר, זה לא משנה מי יפעיל ואיך, אבל השאלה היא באמת מעשית. עכשיו שומעים אותנו הורים, מנהלי תלמודי תורה.
הפנייה, אם אני לא טועה, שמשרד החינוך הייתה לרשויות המקומיות, וכמובן שהרשויות המקומיות שלהם הם אלה שבאים בקשר עם בתי הספר, בוודאי שהם יכולים להפעיל, יכולים יש להם את האפשרות להפעיל.
ולא החינוך העצמאי או רשתות אחרות?
חינוך עצמאי בוודאי שותף לעניין הזה, בהפעלה של הדבר הזה, ואני רוצה לשרש את המעיין החינוך התורני, בדיוק איך שזה פועל.
זה עניין, זה פרט שולי שכמובן הרשויות המקומיות ידעו איך לטפל בעניין הזה. הרב פרוש, אני רוצה לעבור איתך לעוד עניינים שעל סדר היום. אגב, גם צריך לומר עוד הישג משמעותי מתחילתה של הקדנציה הזו.
אני לא חושב שזה כזה הישג, מכיוון
בגלל האפליה אז נראה לנו כהישג, זה תיקון עוולה.
היה סיפור שלו שקיפחו את הציבור, יפלו לרעה את הציבור החרדי, ובסדר, נכון. הם עשו את זה שנה שבה, השנה הם לא הצליחו, ומקדים את זה, אבל זה לא הישג, מה...
בדיוק בסדר. כמו התקצוב של בני חוץ לארץ, התקציב שחזר למימון תלמידי חול, שקוצץ גם כן בקדנציה הקודמת, ועכשיו האבל הזה מתוקן, ואנחנו מתקשים לא לקרוא לזה הישג, אבל זה תיקון עוולה.
בסדר, אבל לא, אנחנו לא, ברגע אתה נותן את התחושה, לא אתה, ברגע אתה נותן את התחושה שיש לך הישג, אז אלה שלא אוהבים לראות אותנו להתפתח, אז הם כבר מיד חושבים איך אפשר לעצר את צעדיהם, איך אפשר כבר לגרום, אפשר לתקוע טריז, לפגוע בהם. לא כזה הישג, בגדיל, לא הישג.
כן. אני רוצה לשאול אותך, הרב פרוש, על סוגיית הגננות. אגב, קיימת ישיבה עם שר האוצר בעניין הוועדות שיטפלו בסוגיית הבירוקרטיה. מה תפקידן של הוועדות? מה אנחנו אמורים לראות בחודשים הקרובים בעניין הזה?
זה לא סוד, וזה עבד לצערי בשנים האחרונות יותר ויותר, שגם נניח אם יש את ההחלטה שצריך לתת כסף למוסדות שהן מופעלות על ידי העמותות, יש בירוקרטיה, יש הליכים, יש דרישות, לפעמים דרישות חוזרות, נפגשות הדרישה אחת עם השנייה, מילה כזו של תברואן שהוא כותב בדוח, מונע ממך או עוצר אותך להתקדם בקבלת רישיונות, ועל זה ידעות התורה, כשישבה במסע מתן קואליציוני, למרות שזה נראה מאוד מגוחך להיכנס לפרטים של השגת רישיונות להפעלת מוסדות חינוך, אבל מחר ויש כל כך הרבה צרות, מחר ומוסדות החינוך והמנהלים אמרו, נקרא נפשנו מלהתקרבל סביב כל כך הרבה פעולות ובירוקרטיה, דרשנו להקים צוות, ועדה, במקרה הזה של ברשות שר החינוך, שיבדקו את כל ההליכים, יהיו בצוות הזה נציגים של משרד הבריאות, האוצר, הרווחה, הפנים, ביטחון פנים, שיחשבו, וכל אחד מהם קשורים בדרך כזו או אחרת למסלול הזה, למסלול, בכלל לא היה...
בסוף לגבש מסקנות, שהמטרה היא להקל מהבירוקרטיה...
אבל לא שאני חושב שזה הזמן, אבל במסע המזן אמרו לנו, יש מה, זה... רק יקימו משאלה, אתם כבר רוצים לבטל את זה, לא הולך, יש כאלה שיגידו כך וכך, אז נתנו זמן שתוך 3 חודשים יקימו את הוועדה, יש דברים אחרים שאמרנו, תוך 30 שנה יתנו מסקנות, 3 חודשים יתנו מסקנות, אלה ועדות שהן צריכים להיות מופעלות, משרד החינוך צריכים להוביל אותם, כי המרכזיות באה ממשרד החינוך, אבל כמובן שלזה קשורים עוד ועוד משרדי ממשלה, הציבור לא יכול להרגיש בעקב, אני אתן לך דוגמה על דבר שהיה לי ויכוח היום, עם פקיד בכיר באוצר. דבר שכולנו אולי לא מדברים על זה, אבל אחד הדרכים לקבל את התמיכות לישיבות של הכוללים זה, אתה צריך לקבל אישור ניהול תקין מרשם העמותות. ובתיקון שנעשה לאחרונה, בחודשים האחרונים, באו והודיעו שאם אתה לא הבאת את הבקשה לניהול תקין עד 8/3, אז אתה לא יכול לקבל כסף, לא עד 8/3, אלא לכל השנה אתה לא תקבל כסף.
כלומר, אם הניהול תקין הגיע יומיים אחר כך...
מאיפה יש לך את העוצמה? הכנסת אישרה תקציב. אישרה תקציב לתת למוסדות תורה כסף. עבור כל חודש, עבור כל תלמיד, אם הוא בחור כך, ואם הוא אברך כולל כך. ההחלטה היא לתת את הכסף. כמובן שאתה צריך לדאוג שהכסף ילך למוסד, והמוסד עושה את זה את השימוש הנכון. ואם למוסד יש אישור ניהול תקין, דיינו שמנהל המוסד, העמותה, מתנהלים ביושר, בהגינות, הם שומרים על הכסף, נותנים את הכסף לב שלך, מאיפה יש לך את העוצמה לבוא להחלטה, להגן את עצמך עם כל מיני נהלים, שאם לא קיבלתי את האישור ניהול תקין מסיבה כזו או אחרת, רק אחרי 8 למרץ, אתה כל השנה עד דצמבר לא נותן לי כסף. כן. זה דבר שאני, אני לא מכיר דבר כזה, גזירה כזו, רק אולי ב... בארצות הקומוניסטיות בעבר זה היה. מאיפה זה בא? זה בא בממשלה האחרונה. אז אלה דברים שאתה צריך, ואתה חושב שהפקיד הסכים איתי? ממש לא. אני קטשתי אותו בוויכוח, אבל בסוף הוא נשאר בשלו. הסביר לי תירוץ כזה, לא אנחנו, משרד המשפטים. כל הדברים האלו אתה צריך לעבור עכשיו מסלול ומדבר עם כל אחד, ובסוף תוקם ועדה שתשב, תדון על זה. אנחנו צריכים לקוות שבסוף הוועדה, כשהיא תשב, בסופו של דבר תוציא מסקנות, שישפרו את המצב שלנו. כאן אנחנו
רוזים. אכן. הרב פורש, לסיום, אנחנו עסקנו גם אתמול וגם היום בכמה עניינים שקשורים גם למנהלי התלמודי תורה מוכשר והפטורים, על תקציבים שלא מגיעים אליהם בסוף, על התקנות והבירוקרטיה. אתה אומר, יש ועדה שתטפל בעניין הזה, רק התייחסות שלך לסוגיית הגננות, הוותק של הגננות, התקציב שלא עובר ישירות משרד החינוך לגננות החרדיות.
עוד לפני 6 שנים כשהייתי סגן שר החינוך, ובשלהי התקופה היא בהשראה של כמה, גם אני הייתי בתוכם, לא מסתיר את חלקי בעניין הזה, הוציא מסמך. מי שהיה מנכ״ל משרד החינוך דאז, שמשון שושני, דוקטור שמשון שושני, לאוצר, ושחור על גבי לבן הוא כתב והצדיק את העובדה הזו. הרי לא יכול להיות שיש מצב שאתה נותן, כך את הדוגמה של רשת גני ילדים, כל רשת גני ילדים שאתה מכיר, אגודת ישראל, בית יעקב, מעונות ילדים, כל הרשתות האלו. הם מקבלים לגננות עבור 12 שנות ותק. לא משנה אם היא הייתה 18 שנים, או 12, או 13 שנים, עבור 12 שנים. ואתה צריך לשלם לפי הוותק, אבל אתה מקבל מהמדינה עבור פחות. את את ההפרשות עבור השכר שלה, אתה צריך לתת לפי, לפי מה שאתה, לפי השנים שהיא עבדה, ואז אתה לא יכול לשלם את זה, אין לך כסף, אז אתה מקבל חסימה מהמשרד. אלו דברים, תאמין לי, במדינה מתוקנת אסור שדברים כאלו קורים, אבל זה קורה פה.
כן. יש עוד בעיה, הבעיה היא שמישהו בדרך לוקח את הכסף של הגננות ועושה בזה שימוש אחר, כלומר גננת מגיע לנניח 4,000 שקל, היא מקבלת רק 3,000.
הרי אתה אומר דבר שמישהו אמר לך, ויכול להיות שמישהו יאמר לי את זה, ואני אגיד לך מה אני בתפקיד שלי כסגן שר אומר. אני נמצא בתפקיד ציבורי כדי לראות שהמוסדות של הציבור שלנו, שהאזרחים מהציבור החרדי לא יקופחו, לא יופלו לרע. זה תפקיד שלי, לדאוג שהמדינה במה שהיא רוצה לעזור, נותנת לעזור, מבקשת לעזור, לא לקפח את הציבור שלי לרע, אני מייצג את הציבור הזה. מה קורה בתוך המוסד? מה קורה בין המוסד להורים? מה קורה בין ההורים לגננות?
זה לא עניינך.
זה לא דבר שאני צריך לעשות את זה. יש ועד הורים,
וגם אין לדבר סוף.
יש דרכים
אחרות לטפל בזה.
אני צריך לדאוג שהממסד, שהרשות המקומית, הארצית, זו לא תקפח את החרדים בגלל שהם חרדים. אחרי שיש את הכסף, אני לא רוצה, לא מתערב.
הדברים בהחלט ברורים.
זה 4, 3, 9. מעניין אותי כאדם פרטי, אבל אני לא אדם פרטי, אני אדם שעובד בשביל הציבור.
הרב מאיר פרוש, צריך לומר שבקדנציה הקרובה, מלבד הישגים והצלחות שתרצו לרשום, יש לכם הרבה עבודה בתיקון העוולות, וזה לא פשוט, הציבור יודע ומרגיש, ונקווה שבחודשים הקרובים גם יחול השינוי הזה לטובה. נאחל כמובן בהצלחה וסייעתא דשמיא. תודה רבה לך, סגן שר החינוך, הרב מאיר פרוש.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
בעקבות העניינים והסיפורים שהבאנו כאן גם אתמול וגם היום בסוגיית החינוך, החינוך החרדי, אתמול בהרחבה על מוסדות הפטור, המוסדות המוכרים שאינם רשמיים, והיום על סוגיית הגננות, אנחנו קיבלנו אתמול וגם הערב הרבה מאוד תגובות בעניין. אז קודם כל יש הרבה גננות שמוכנות להעביר אלינו מסמכים. הם שמעו כאן את דבריו של חבר הכנסת הרב מאיר פרוש, שהוא כמובן דואג מבחינה כללית שהחינוך החרדי לא יופלה לרעה, ובצדק, הוא לא אמור להיכנס לכל מוסד ולבדוק מה קורה שם. וזה גופים וגורמים אחרים צריכים לעשות את הטיפול בעניין הזה. אז אם אתן גננות שיש לכם מסמכים, עדויות על כך שכסף שמגיע לכם לא מגיע בסופו של דבר לחשבון הבנק שלכם, אנחנו נשמח שתעבירו את הכל באמצעות אתר כל חי למהדורה המרכזית. אנחנו נמשיך לבדוק את העניינים הללו. כך גם בסוגיית בתי הספר, תלמודי התורה ובתי הספר, עליהם שוחחנו אתמול, בירוקרטיות ועוולות ואפליות שמתנהלות דווקא נגד המוסדות החרדים. כל מסמך, עדות, ראייה שיכולה לשמש אותנו בהמשך המאבק שלנו בנושא הזה, אנחנו נשמח לקבל מכם. אתם מוזמנים לפנות בכל הדרכים עומדים לרשותכם אל המהדורה המרכזית, באתר כל חי, באמצעות המייל, הטלפון, ולהעביר אלינו את הנתונים הללו. אנחנו חותמים את המהדורה הערב. תודה לסגי פרלמוטר ומנדי אור על הביצוע הטכני. תודה לאשר גרייבר שסייע בהפקה. לאורכת הראשית אסתי פלד. לכם מאזינים שהייתם איתנו גם הערב הזה, שיהיה לכם ערב טוב. נשוב ונשתמע אם ירצה השם מחר כאן בשבע. להתראות.